רציתי שנתחיל היום ללמוד את פרק נון. פרק נון בחלק א' של מורה נבוכים, כשאנחנו קופצים אליו, זה אומר שדילגנו על הרבה פרקים, שכל אחד מהם הוא, יש בו כל מיני רמזים, ואנחנו קצת עשינו כל מיני ניסיונות בהתחלה כדי לראות לכם איך דברים הם נעשים ושתולים, ואיך הרמב״ם פה מתוחכם. אין ספק שרק לרפרף, רק ללמוד את הקבוצת הברכה, 49 פרקים האלה, זה, מי שרוצה ללמוד מורה נבוכים ברצינות, כמובן צריך לשבת פה על כל דבר, ואיך זה בנוי, ומה, כבר זה מתוחכם, זה לא רק שהוא בא ואומר, תשמע, כשכתוב לב, זה לא לב, כשכתוב, זה לא הלב שלו, כשכתוב והתעצב בליבו, כן, אז מה זה והתעצב בליבו? זה לא שהוא נהיה עצוב, אלא שבני האדם מראו את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מתרגם את השפה הגשמית הזאת שבכלפי הקדוש ברוך הוא, לבעצם להנהגה. זה לא מתאר את התכונות או את מצבי הנפש, וזה מבוטא בצורה כזאת. אבל זה בעצם רוצה לומר שיש לקדוש ברוך הוא, שיש לבני אדם, הם זה הכל עובר אלינו, וזה כמובן יהיה פתרון, אחרת אתה לא יודע איך לפתור את זה. אותו דבר, אני יודע, ארדנה ואריה כצעק אתה בא אליי, זה לא שקדוש ברוך הוא יורד, אלא סדום הופכת להיות מקום שבו הנהגה אלוקית של עונש תתבטא. זה ארדנה, זאת אומרת לא קדוש ברוך הוא יורד, אלא הנהגה של עונש תתבטא בסדום, וכן הלאה וכן הלאה. זה סגנון של זה מהלך שלם, וכל הוא עובר על התורה, על הנביאים ובכל מיני מקום. כן. אנחנו עוברים לפרק נון, כי פרק נון מהווה, הוא באמת פרק מאוד מאוד משמעותי, כי הוא פתיחה, מהווה פתיחה לתורת התארים בעצם. עכשיו, מה זה תורת התארים? זה אומר שהרמב״ם בעצם בונה את הספר בצורה כזאת בשלבים. זאת אומרת, שלב ראשון הוא מטפל במושגים הגשמיים, כמו שאמרנו, לב ועין ויד ורגל וכו' וכו'. מפרק נון הוא עולה קומה. הוא אומר, זה לא רק בעיה של יד ורגל, אלא יש פה בעיה בכלל בכל התנסחות כלפי הקדוש ברוך הוא. הרבה מעל ומעבר לבעיות הגשמיות, יש כאן בעיות הרבה יותר. אם אנחנו באמת מתחילים לחשוב על הקדוש ברוך הוא במובנים, במובן יותר מעמיק, אז גם מילים נוספות שנראות הרבה יותר מעודנות, גם הן בעצם בלתי ניתנות להיאמר. זאת אומרת, בעצם הרמב״ם יבוא ויאמר לנו שאתה חושב ברצינות מה אפשר לומר על האלוקים, אם רוצים להגיד עליו בעצמו, אתה רואה שזה מאוד מאוד מועט, או בכלל כמעט אי אפשר לדבר, כי כל דבר שתגיד כבר כרוך בו, כיוון שהתודעה שלנו היא תודעה אנושית, אנחנו מדברים על העולם שלנו. בעצם במבנה החשיבה, במבנה המשפט, במבנה השפה שלנו, יש כבר איזה דברים שאני לא יכול להיחס אותם לקדוש ברוך הוא, ולכן השאלה הגדולה היא איך בכלל נוכל לדבר על הקדוש ברוך הוא. זאת תהיה בעצם השאלה. כשאתה הולך להיות נקי, זאת אומרת, שימו לב, זה פה שלב מתקדם. הייתי אומר ככה, אם אנחנו זוכרים את מה שהוא אמר שם, אז בפרק למדהי, כן, על הדרישות מההמון, אתם זוכרים שקראנו? עד פרק ממתת זה דרישה מכולם. זה הוא דורש מכולם, שאין לו גוף. מפה הוא עולה קומה, עדיין חלק מהקומה הזאת, זה גם דרישות, הוא אמר שלא רוצה שיהיה פעלויות, אתם זוכרים. זאת אומרת, תגובתיות. האלוקי הוא תמיד מקור הדברים. הוא לא מגיב לדברים, אלא הוא תמיד מקור. הוא פונה למציאות מתוך עצמו, מתוך רצונו, הוא מטיב לה, הוא בורא אותה, הוא מעניק לה. אבל זה לא שהוא מגיב. הוא לא תגוב, ברור, זאת נקודה מאוד חשובה לרמב״ם. האלוקים הוא מקור לכל ההוויה. הוא לא מופעל, הוא מפעיל. ברור, הוא הראשית של הכל. הוא ההתחלה של הכל. ואנחנו נראה איך יש כמה אינטואיציות מאוד יסודיות שאם אנחנו אומרים אותן הם בעצם ינחו את כל הפעולת המספריים שאנחנו הולכים לעשות לכל המשפטים הלא לגיטימיים. אתם יודעים, הרי איך אתה שולל משפט מסוים? אתה אומר, תשמע, אם אלוקים הוא לא גשמי, אני לא יכול להגיד שאלוקים יש לו לב ויד ובמובן של רגל. נכון? זאת אומרת, אתה לוקח איזה עיקרון, אתה אומר, הוא לא גשמי, ואיתו אתה לוקח משפטים, אתה גוזר אותם, לא, הם לא רלוונטיים, לא, אתה מוריד משפטים. ואז מה זה מוריד? אתה מתרגם אותם לשפה מטאפורית. עכשיו, אתה יכול להגיד עוד דבר. אתה יכול להגיד למשל, השם הוא אחד. עכשיו, אתה לוקח את זה ברצינות, תחיל לחשוב, מה זה אחד? אתה חושב על זה במלוא המשמעות. אתה רואה שיש הרבה משפטים אחרים שאתה מוריד. הם לא, אין שם בעיות של יד ורגל. שם בעיות אחרות, של ריבוי, של מורכבות, של הרכבה, כל מיני דברים אחרים שהם הרבה יותר עדינים. אבל גם הם הולכים ליפול. למה? כי המילה אחד היא כל כך חזקה והיא כל כך שורשית וראשונית, שהיא כמעט, והיא מאוד חזקה, ולכן זאת מילה שאם מתחילים להבין את מלוא המשמעות שלה, היא באמת לא יכולה, היא לא יכולה להתיר משפטים רגילים, היא צריך לעשות פה משהו אחר. או אתה אומר, אלוקים הוא, אני יודע מה, הוא קדמון, זאת אומרת, אין לו התחלה, מה זה אומר? אתה צריך לפרש, איזה משפטים זה אומר? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כמה מילות מפתח ראשוניות כאלה, שאיתם אתה אומר, זה האלוקים שלי, הוא האלוקים שלי, הוא כזה, ואז אתה מוריד, מוריד, מוריד כל מיני משפטים, ואז השאלה, מה נשאר לך בסוף ביד? זאת אומרת, ברור, אתה אומר, כל משפט שאתה תגיד, אתה תגיד, רגע, אבל גם בו יש איזשהו פגם, ברור, ואז אתה מתקדם, 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 עד שאתה נשאר, שאלה אם אתה נשאר, אבל כמו שאתם יודעים, בסוף יש בעצם, זה דברים שידועים בשם הרמב״ם, יש דבר שנקרא משפטים שליליים, זאת אומרת, משפט חיובי יהיה לי, תמיד יהיה בו איזושהי בעיה, לכן נגיד רק משפטים שיש בהם שלילה, או, כלומר, מה הוא לא, הוא לא רשמי, הוא לא כזה, הוא לא כזה, וזה משפט בסדר, או משפטי פעולה, זאת אומרת שלא מתארים אותו, אלא את הפעולות היוצאות ממנו. זה פחות או יותר מה שאנחנו הולכים להישאר איתו בתורת התארים. מובן? זה בגדול. בגדול זה 10 פרקים, זאת אומרת, מפרק נון, פחות או יותר בפרק סמך. קצת יותר, קצת פחות, תלוי איך תחלקים. אז פחות או יותר 10 הפרקים האלה, כאשר יש בתוכם כמה פרקים שהם הכי יסודיים. אנחנו כמובן לא נלמד, אז אני אומר גם זה עצמו קורס שלם, זאת אומרת, רק ללמוד את תורת התארים, את כל המשמעויות שלה, ואת המורכבות, ואת מי הוא נלחם, ומה וכו' וכו', רק זה עצמו קורס שלם. אז כמובן, אנחנו בתור, כשלומדים את הספר פעם ראשונה, אז אנחנו ניגע בכמה נקודות בלבד, נקודות יסודיות כמובן, אבל אלה יהיו הנקודות בלבד. צריך לדעת גם שהרמב"ם הוא לא ראשון שפתח בכלל בעניין הזה של תארים שליליים וכן הלאה, ממש הוא לא ראשון, קדמו לו, קדם לו רב סעדיה גאון, שמדבר הרבה על עניין של אחדות ושאי אפשר להשתמש בביטויים גשמיים וכן הלאה. קדם לו חופות הלבבות, שגם מדבר בצורה מאוד מאוד חזקה. קדם לו רבי יהודה הלוי, שקורא את ישנו, זה לא הרבה, אין הרבה, אבל יש בתחילת מאמר שני, ובעוד מקום יש שם אמירות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד חזקות של שלילה, הוא כמעט אומר, כמעט כמו הרמב"ם, אבל מאוד בקיצור, זה בסך הכל שני עמודים.
הרמב"ם מתייחס למישהו?
לא, ממש לא, הוא לא מתייחס.
בכל לרס"ג בכלל הוא מתייחס?
לרס"ג, בספר הזה הוא לא מזכיר אותו, הוא מזכיר אותו בשמונה פרקים, הוא דווקא באיזה מילת גנאי מסוימת, אפילו הייתי אומר, אלה שחלו כל יום דבר. הבעיה היא כזאת, שרב סעדיה גאון, מבחינת הרוח של הפילוסופיה שלו, הוא קרוב למה שאנחנו קוראים הפילוסופיה הערבית, זה זן של פילוסופיה הערבית שנקראים הקלם, המדברים.
המתחכמים, או שזה
משהו? המתקלמים, קלם, זה נקרא המדברים. זה נשאר קלם לדבר. זה עכשיו רב סעדיה גאון ברוח הפילוסופית שלו קרוב אליהם. הרמב"ם ביחס לאלה הוא מאוד מאוד אמביוולנטי, זאת אומרת מדי פעם הוא ממש יורד עליהם, אבל הוא יורד בדרך כלל בצורה קיצונית על הזרם, יש שם כמה זרמים, על הזרם קיצוני שלהם, על הזרמים היותר מעודנים שלהם הוא מבקר אותם, אבל אתה רואה שהוא די קרוב אליהם, זאת אומרת זה נועש כאן משהו מאוד מוזר. אז לכן גם הביקורת על רב סעדיה גאון היא על דברים מסוימים שהוא קרוב אליהם. יש עוד אדם אחד שאנחנו לא קוראים את הספר שלו כמעט, זה אדם שקוראים לו רבי אברהם אבן דאוד. הוא קדם לרמב״ם קצת, והוא כתב ספר שנקרא אמונה רמה, ספר קטן, לא גדול, והרמב"ם ממש שואב ממנו מלוך אופניים, שהוא לא מזכיר אותו פה גם בספר, אבל זה ממש ספר עם השפעה מאוד גדולה. הגדלות של הרמב"ם לפיכך היא לא הוא לא ממציא פה את הגלגל, כמעט קשה לומר משהו בתורת התארים, ודאי הוא לא ממציא את הגלגל, אבל הבניין שהוא עושה זה בניין לתלפיות. זאת אומרת, כמו המשנה תורה שהרמב"ם, זה לא, הוא לא ממציא, אבל הוא פשוט מארגן את זה בצורה כזאת שזה ממש פנים חדשות באו לכאן. גם זה משקיע אותו תורת התארים, זה עבודה הכי רצינית, הכי מסודרת, הכי מעמיקה וכוללת. כמו שהרמב"ם, כשהוא נוגע במשהו הוא פשוט סוגר אותו. זה הגדלות של הרמב"ם. כשהוא נוגע בו, זה יצירת מופת מופלאה. אבל זה לא שהוא כאילו ממציא פה איזה משהו שלא קדם, שלא היה. לא, הדברים היו, הרעיונות היו, האמירות היו, זאת אומרת, הוא לא ראשון. הוא עצמו אומר את זה, זאת אומרת, הוא גם לא נוקט לעצמו. הרמב"ם לא אחד שיקר, זה למשל כשהוא נלחם נגד ההגשמה, במובן הגס של המילה, אז הוא אומר, הרי קדם לי אונקלוס, ואותה בנו זה, הם כבר סילקו, הרי אונקלוס מסלק את כל מילה בתורה שיש לה משהו של הגשמה, מיד אונקלוס מתרגם את זה בצורה רוחנית. זאת אומרת, הוא אומר, אני ממשיך פה קו, אני הופך אותו יותר מתוחכם, יותר מעמיק וכו', אבל זה לא שאני פה ממציא. ההפך, הרמב"ם מאוד מאוד חשוב לו לא להציג את עצמו כמהפכן דתי, בשום פנים ואופן לא, בשום פנים. אני רוצה לומר שהרמב״ם לא רק מציג את עצמו, לא באמת חושב כך. לא יודע מה מסתתר בליבו של אדם, אבל בואו ניתן לו את הקרדיט. כשהוא אומר, אני לא מהפכן דתי, שכאילו יש איזו אמונה מסוימת, ואני אומר, רבותיי, כל האמונה שהייתה עד היום היא אמונה גסה, היא אמונה פשוטה, היא אמונה המונית, בואו נפתח אנחנו דף חדש ונפתח אמונה הרבה יותר מזוקקת, הרבה יותר עדינה. לא. מה הוא אומר? מה שאני מספר לכם, זה מוישה רבנו ליבד, אמרתי לכם את זה פעם שעברה, זה דברים שהיו ידועים, זה רק בחוגים מאוד מצומצמים ולחכמים. הם קראו, כך משה כתב את התורה בשפה מטאפורית, כך קראו את זה כל המקורבים. ואני פשוט היום פותח את זה, כי כנראה הוא אומר, אמרתי לכם, לא ברור בדיוק איך, למה, אבל כנראה כולם צריכים כבר לדעת, וכנראה זה דבר שקצת לא ברור, למה. זאת אומרת, אם עד היום לא היה ספר מורה נבוכים, או למה היום צריך? אלא אם כן אתה חושב שגדלה, רבתה הדעה, רבו הנבוכים.
זה לא לכולם.
זה לא לכולם. בסדר, זה לא נבוכים. זאת אומרת, יכול להיות שרמב"ם באמת חושב שפשוט איכשר דרה, במובן, לא שאנשים יהיו חכמים יותר, הוא לא חושב שהוא חושב שהם יותר חכמים, ממש לא. הוא חושב ש...
נפתח למון בצורה...
כן, הייתי אומר ככה, הפילוסופיה, לא המון, לא המון. המון נשאר שם ממש ממש למטה. הרמב"ם הוא מאוד מרוחק, אבל בוא נגיד ככה, יש איזו אינטליגנציה יותר רחבה של אנשים שפתחו ספרי פילוסופיה, והם נבוכים, מה שלא היה לפני כן. לא היה. אנשים היו ככה, או פשוטים או אנשי סוד. אנשי סוד, קבוצות קטנות שישבו ולמדו אחד מהשני, והם הבינו את העסק. כך הוא מציג את זה. אז הרמב"ם הייתי אומר ככה, הוא מגלה לנו סודות ברמה של גילוי, כמו שאמרת, לא, זה לא לכולם וכולי, אבל הוא לא ממציא, הוא לא בונה לנו איזה דת חדשה או איזה תפיסה דתית חדשה. בהחלט לא. הוא אומר, אני מגלה לכם מה שמשה רבין, את אמונתו הטהורה של משה רבין, שמגלה את התפיסה הזאת. כמובן, אני פותח פה סוגריים לדיון, זה דיון לא... אין לזה שיעור, אתם מבינים, אין שיעור לדיונים האלה. אנחנו יודעים תמיד, או ספר מאוד מוכיר או משהו, אבל יש פה דיון מאוד מעניין. איך אנחנו היום מסתכלים על אמירות כאלה. אתם מבינים שאנחנו היום נמצאים בדור אחר. אנחנו נמצאים בדור שאחרי המאה ה-19, גישות היסטוריות, היסטוריוציסטיות, אחרי שפינוזה של המאה ה-16 וכו'. זאת אומרת, במשך השנים התפתחה תפיסה שהרמב"ם דווקא היה במובן מסוים האבא שלה, בנושא של הקורבנות, בנושא של המצוות, הוא היה אבא של הדברים האלה. כלומר, הוא הקדים את תקופתו בכמה מאות שנים, בכמה אמירות שלו. אבל החשיבה שלנו היא חשיבה היסטורית. מה זה אומר חשיבה היסטורית? אנחנו אומרים שדברים מתפתחים. המושגים מתפתחים, התרבות מתפתחת, האמונות מתפתחות, הכל מתפתח. עכשיו, אנחנו היום לא אדוקים כל כך בשיטת ההתפתחות. אנחנו אומרים שהתפתחות, וזה הגישה שלנו היא כזאת, הייתי אומר, גם וגם. במאה ה-19, סוף המאה ה-19, הנושא של ההתפתחות היה מאוד מאוד חזק. והכל, הכל, הכל ראו דרך משקפיים של התפתחות. מה זאת אומרת? כל דבר, כל תפיסה, התרבות, הרוח, הדתות, ההיסטוריה, האדם, המשפט, כל דבר שתהיה, השפה, הכל ראו דרך משקפיים של הכל, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, שמתפתח. כמובן, למשל, מדע מאוד מאוד מרכזי שראה את הכל דרך המשקפיים, היה אנתרופולוגיה. אנתרופולוגיה, כן, שמאתחת את התרבויות הקדומות, איך הן מתפתחות. הכל ראו במשקפיים של התפתחות מאוד מאוד נוקשות, הייתי אומר ככה, בראייה מאוד מאוד נוקשה. המחקרים היותר מודרניים שהיו נעשו במאה ה-20, משברים היסטוריים שקרו במאה ה-20, ושפתאום אמרו מה ההתפתחות, הנה למשל, פתאום, מה ההתפתחות? מה ההתפתחות? אנחנו הורגים יותר מאשר הרגו לפנינו, אז מי אומר שיש בכלל התפתחות? קודם כל, רעיונות הקדמה וההתפתחות, הכל מתפתח, חטפו כמה מכות רציניות, וגם המחקר האנתרופולוגי והמחקר ההיסטורי והארכיאולוגי וכל מיני כאלה דברים כאלה, פתאום חשפו כל מיני דברים שלא עמדו לפי הרעיון ההתפתחות. ובאנתרופולוגיה זה גרם ממש למהפך עצום בתפיסות, ממש עד השנות ה-60 של המאה ה-20 היה כאילו התפיסות נורא נוקשות כאלה, ומאז חל ממש שינוי בתפיסה, ממש שינוי בתפיסה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. למשל, אנחנו מגלים כל מיני אמונות עתיקות, והן מאוד מאוד מתקדמות. למשל, גילו בדרום סודן איזה שבטים מונותאיסטים. משהו ממש מוזר. עם רעיונות מונותאיסטים שמאוד מתקדמים. עכשיו, לפי התפיסות של ההתפתחות, זה לא יכול להיות. כי הם בנו מודל. קודם כל, עובדים אבנים. אחר כך עובדים סלים. אחר כך עובדים אלילים. אחר כך עובדים זה. אחר כך ריבוי. אחר כך עוברים לאל אחד, יש מי אין מודל כזה, הם בנו מודל, הם התחיל באינדיאנים שעובדים איזה, בקיצור הם בנו מודל, ואם הם היו מוצאים משהו, אתם יודעים איך זה, לא נותנים למציאות לבלבל את השיטה, אתם מכירים את זה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יום אחד, תמיד אתה טוב, אתה מוכן ליקום פה, יקום שם, יום אחד אתה חוטף איזה מידע, הוא נוחת לך על הראש, אתה לא יכול להמשיך. אז הם גילו כמה דברים כאלה, וזה עיצב, זה כאילו נתן איזה תפנית לכל התפיסה הזאת. כל התפיסות ההתפתחותיות האלה חטפו איזה מכה. ולכן היום הראייה היא הרבה הרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, מבינים שיש פה הרבה כוחות שפועלים, פתאום יש מוטציות כאלה, פתאום יש איזה משהו. לכן הדברים הם הרבה יותר מורכבים. זה אני אומר בגדול, ממש ממש כתפיסת עולם תרבותית. עכשיו, אבל בכל אופן, בכל אופן אני אומר, הגישה ההתפתחותית בסופו של דבר כאיזה תשתית, היא קיימת. ואז כשאתה מסתכל על התקופות העתיקות, כן, אז אתה שואל את עצמך אתה יכול להסתכל לרמב״ם ולבחון את זה אחרת, להגיד רק שנייה אחת, מי אומר שמה שהרמב״ם זה, ותקראו את ספרי מחקר על כל של התקופות, שיוצאים ממש בשנים האלה, על תקופות המקרא ותקופות הזה וכו' וכו'. אז אתם יכולים למצוא שהם חשדנים כלפי הטיעון הזה. הם אומרים, אתה אומר שמשה רבנו בא עם האמת הגדולה, והוא מוכר להמונים דברים בגלל שהם לא יכולים עוד להקל את זה. כן? הם אומרים, לא, בואו נקבל שכל התפיסה היא תפיסה הראשונית כזאת, עדיין לא בשלה, ולאט לאט היא הולכת ואנחנו הולכים ומסטטים אותה ומזכחים אותה. הקושי בעמדות האלה, אבל אתם יכולים למצוא את זה בכל מיני ספרי מחקר שצצים חדשות לבקרים. יש דווקא איזה מישהו שבוגר הישיבה שלנו, יאיר לוברבו, הוא חיבר איזה ספר, אני לא זוכר את השם של הספר, ודווקא זה עשה אז רעש לפני כמה שנים, על אם בוחנים את המקרא, את הטקסטים, איך הם תופסים, איך המקרא, הטקסט תופס את האלוקים, מה הדמות של אלוקים. כי יש פסוקים במקרא שאומרים לך, לא, 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 אין תמונה, נכון? זאת אומרת, דיברנו על זה, שהפסוקים במקרא הם מורכבים. זה, מצד אחד אומרים לך, והתעצב בליבו, כאילו, משהו כזה מאוד אנושי. מצד שני, יש לך פסוקים שאומרים, לא ראית כל תמונה, וכל עץ, וזה, אז אז הם מנסים לנתח את זה בצורה כזאת, והם אומרים שהרמב״ם לא חושף את האמיתות, אלא...
יוצר.
מה? מה?
הוא יוצר.
יוצר, יוצר. זאת אומרת, הוא בונה קומה גבוהה, הוא לא חושף. זאת הגישה.
זה לא שהוא יוצר, כאילו, אם הוא יוצר, אז הוא ממציא.
כן,
כן. כן, אבל זה לא עניין של ממציא, זה ברוח, זה לא עניין של המצאה, אלא מה שהוא עושה, הוא כאילו...
מפתח.
הוא מפתח, הוא מפתח. זאת אומרת, הוא עושה עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, משהו כזה. עכשיו, כמובן שקשה לדעת, וזה עניין של גישה, של פרשנות, איך אתה מפרש פסוקים, איך אתה מפרש דברים, אבל זאת תמיד שאלה. הקושי הגדול שעומד מאחורי הדברים האלה, בסופו של דבר, זה שכולם מסכימים שעם ישראל בא עם בשורה ששינתה את העולם. זאת אומרת, על זה אין ויכוח. אף אחד לא מתווכח על השאלה הזאת. בסוגיה הזאת, כולם אומרים שעם ישראל בא ומביא תורה חדשה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, טוב, התורה היא רק עוד שלב, אחרי זה באו חכמים והוסיפו עוד שלב, אחרי זה באו הראשונים והוסיפו עוד שלב, אחרי זה באו אחרונים והוסיפו עוד שלב. כאילו משהו כזה. זה לא, כי סוף סוף, באמת באמת, מי שפותח את התורה, כחוקר שם מדבר בכלל לא כאדם דתי, אני אומר, גוי, שיפתח את התורה, גוי, לא, גויים היו דתיים, גם הם, יש גם גויים שלא מאמינים להם, מכיוון שהם יותר מדי דוסים ומאמינים בתנ"ך. אבל בוא ניקח אדם כאילו אובייקטיבי, ובודק, בוחן מזרח קדמון, ומסתכל בתורה, בתנ"ך. אז הוא מיד רואה, יש ספר שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא, לפחות את ה... אפילו לא את כולו, את ההתחלה שלו ואת הסוף שלו, זה נקרא לפני היות הפילוסופיה. ספר שנכתב על ידי שלושה גדולי המחקר במקרא ומזרח קדמון לפני... 50 שנה, 70 שנה, משהו כזה, היו גדולי הגדולים, דרייבר או עוד משהו, משהו כזה. והם כותבים בפתח דבר בכלל, מה זה? מה זה העולם של המיתוס? מה זה אותו עולם של עבודה, העולם של עבודה זרה? מה הוא? מה זה העולם הזה? ואיך, אחר כך הם מתארים אותו בפוטרות, ובסוף, איך התנך בא ופשוט מעיף את כל הדבר הזה. הם מדברים את זה כאנשים, הם לא מדברים כיהודים, ודאי לא, והם לא יהודים, אבל... גם לא כאנשי אמונה, הם אומרים את זה כחוקרי תרבות, מקרא, מזרח קדמון, לא יודע, משהו כזה. ואתה רואה, הם מביאים לך פסוקים, ומראים לך איך הפסוקים האלה פשוט מציגים תמונה חדשה לחלוטין, חדשה לחלוטין. זאת אומרת, יש פה משהו, צריך להבין, קשה להסביר את זה, עד שאתה לא, אתה צריך, מה שכדאי לעשות, זה לקרוא אפוסים, עתיקים של התקופה הקדומה, שומרים, יש דווקא פה בספרי, אני חושב כל מיני כאלה, פעם עברתי קצת על זה, אתה מקבל תמונה של תרבות, כן? מה זה האלים, מה זה כל החיילים ומה יחסים ביניהם וכל העולמות והאלה, אתה מקבל תמונה, פתאום אתה קורא בראשית ברא אלוקים, אתה שואל את הארץ, מה שלא יהיה, אתה חוטף פה מין זץ, בום, אתה לא יודע איפה זה בא לך, אתה לא יודע איפה זה בא לך, זה בוא, אתה לא יודע איפה זה. ועל זה אין ויכוח. ברור, אין ויכוח. אי אפשר להתווכח גם. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות... זה לא דקדוקי עניות. אתה פשוט... זה כמו רוח חדשה. משהו חדש שמגיע, פשוט. מציג הכל אחרת, רואה הכל אחרת. תופס את הכל. ובעצם הייתי אומר, לוקח את תרבויות שלמות. באמת, תרבויות שלמות. הלכו לסל. הלכו להשפע. פשוט הלכו להשפע. לקח כמה שנים. כמה מאות שנים, אבל הכל הלך להשפעה. אין, כל העולם המערבי, כל העולם המערבי, הוא בעצם, יש לו כל מיני השפעות, אנחנו לא השפעה יחידה, אבל הכל מתחיל כשורש, הכל מהתנך, מהראייה החדשה הזאת, ההשפעה שלה, זה הכל, זה קשור לתפיסת היסטוריה, למוסר, לאדם, מקומו של אדם בעולם, תפיסת האלוקים, תפיסת הדעת, תפיסת האחריות, הכל זה, 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 זה דרמטי. זה לא רק שאלות של פולחן או פסל או לא, זה הכל משתנה מהלבד. ולכן, על זה אין ויכוח. אז תמיד, אתה לא יודע, שבאים ואומרים לך התפתחות, זה לא התפתחות, זה קפיצה, זה שינוי, זה מהפכה, זה פוף, משהו טוב. אז לכן, אני אומר ש... תראה את כל הדברים האלה, אתה לא יודע להתייחס. בכל אופן, לענייננו, אנחנו חוזרים לרמב״ם, ואנחנו מדברים עכשיו על איך הרמב״ם אומר, מה זה, זה תפיסה מזוכחת, אנחנו לומדים פה משהו מאוד מאוד עדין, צריכים להבין, משהו מאוד עדין. תפיסה מזוכחת של אלוקים, זאת אומרת, תפיסה שלוקחת ברצינות את המושגים שאנחנו מאמינים בהם, והיא לוקחת אותם עד הסוף, היא פשוט לא, היא לא מוכנה להיות אקלקטית, כאילו, הוא גם אחד, הוא גם זה, לא יכול, אם אתה לוקח ברצינות, וככה זה, זה פילוסופיה. פילוסופיה זה לחשוב ברצינות על המושגים, ולא, לא להיות, לא לעשות סלטי, אלא אם אתה לוקח מושג, אתה עובד איתו עד הסוף, אתה הולך איתו, אתה נאמן לו עד הסוף. מובן? אני רוצה להעיר עוד הערה אחת, שהסגנון הזה של החשיבה של הרמב״ם הוא לא מקובל כל כך היום. מכיוון שאנחנו עברנו, אפשר לומר ככה, מרכז הכובד של ה... אולי זה היה גם לפני כן, אני לא יודע, אבל ודאי בחוויה הדתית שלנו, של הייתי אומר חברה הדתית בגדול, מרכז הכובד לא נמצא בעיון הפילוסופי שכאילו רוצה לדבוק באלוקים דרך ההתבוננות. אצל הרמב״ם אתה דבק דרך החשיבה. עם כל המגבלות והקשיים, ואני לא יכול, והאלוקים הוא נשגב, והוא אינסוף, והרמב״ם אומר את כל זה. זאת אומרת, הוא אומר לנו שאנחנו לא נדע את מהותו, המהות, העצמות האלוקית היא. היא בלתי ניתנת להשגה, היא משהו נשגב. הוא עמוק, זה דבר עמוק. אנחנו כאילו בשכבות, אנחנו כאילו חודרים פנימה למושגים הכי ראשונים, ואנחנו מרגישים שאנחנו עומדים מול מלאות שבלתי ניתנת להגדרה. אבל בכל אופן, שיטת החפירה, החדירה, הפנימה, היא לחשוב. להתבונן במושגים ולחשוב, להתבונן ולחשוב. ומה אתה מגיע בסוף? זאת אומרת, זאת היא השאלה. כן, למה אתה מגיע בסוף? אתה מגיע לאיזה משהו הכי טעור שאפשר. אבל זה מביא, כנראה, אני אומר, ברמב״ם, זה מביא לאיזה מין אחדות של השגה. כמובן, יש פה משהו פרדוקסלי, כי אתה לא יכול... בוא נגיד שאני כן יכול לתפוס מה זה ספר. נגיד, שאני יכול לתפוס את המושג ספר. אז שם אני תופס את המושג, אני מתאחד איתו, אני נקשר איתו. אבל כשאני קושר, אני תופס את האלוקי, ואי אפשר לתפוס אותו ממש. אז יש פה בעיה שהרמב״ם נותן לנו איזה דרך. עכשיו, מה אנחנו נוהגים? מה המנהג שלנו? תגידו אתם, כשאדם פונה אל האלוקים, אז איך הוא בא? אנחנו. אנחנו באים, אנחנו מתפללים, לא? אז אנחנו אומרים, אנחנו אנשים דתיים, לא? איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא? אני שואל אותך, בוא נגיד שאתה מחליט שכיוון שאתה בחור ישיבה רציני, אתה מחליט שאתה רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. איך אתה עושה את זה? איזה כלים היית עושה? אתה זה לא האיש הפרטי, אתה זה אנחנו. איך אנחנו עושים את זה? זאת אומרת, איך הסגנון? נגיד שהיית בא אל הרב שלך, מנדהו.
חזרה בתשובה.
מה זה אומר חזרה בתשובה?
כאילו...
תיקון המידות.
המידות, המצוות, הכל
ה... כן, אבל ברור שכל הדברים האלה הם...
לא תגיד אדם יותר טוב, כאילו.
אתה צודק, אבל כל הדברים האלה יבואו מי שיגיד לך, תשמע, אני מסכים איתך שלי יותר טוב, אבל אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, האם זה מספיק? זאת אומרת, האם זה רק... האם זה שלבים ותנאים, או שלבים בסולם, או משהו כזה, או שזה המגע?
מה הוא רחום, מה אתה רחום? אף אתה רחום, כל זה, זה כאילו
הקרבה
אליו, לא כל ה...
זאת אומרת, אתה אומר, אתה רוצה להתקרב אליו, תדבק במידותה. זאת אומרת, תהיה טוב, תהיה רחום, תהיה חנון, תהיה רחפאי. עוד נדבר, מה זה כל המושגים האלה ברמב״ם? ואז אתה דבק בו, זאת אומרת, נגיד, יפה, פתרון אחד, איזה עוד פתרון?
לימוד תורה.
לימוד תורה, נו, ואיך לימוד תורה?
אם זה תורת השם, אז כשאני לא...
זה תורתו של הקדוש ברוך הוא, כשאני יודע אותה, אז אני במילה מתקרב אליו. כן, אני חושב שרבה אנשים, רב חיים וולוז'ין, נתניה או משהו, יגידו משהו כזה, כן? שאלה אם זה... מה עוד? תגיד. איך תפילה?
שיח, כאילו, כן, כמו
שיח. שיח, דיבור, או משהו כמו פגישה, או משהו כזה. אבל זה כזה, זה איזה סוג של... זה כאילו...
קרבה אישית יותר.
קרבה אישית, משהו יותר אינטימי כזה, משהו סגנון של לעמוד מול, לבקש, כמו משהו...
תפילה כמפגש.
מה? תפילה כמפגש.
בלי פרסומן.
זה איזה כוח זה מפעיל? כאילו בנו, זה משהו... זה לא כל כך משהו תבוני, נכון?
רגשי יותר.
זה רגשי, זה סוג של חוויה, חוויה כזאת של אינטימיות, משהו כזה. זה לא התבוננות. מה עוד?
אולי אני גם
שמידי
השם, אני נגיד תמיד, כאילו לזכור שיש... שם
היינו רק ואולי שומעת,
כאילו כל הזמן
נעשה היה שמיים. נכון, שביתי השם לנגדי תמיד, בכל מיני מושגים, בכל מיני צורות של שביתי השם יש, נכון, אתה צודק. יש ודאי נעשה, וזה, וזה זה למשל דבר שהחסידות פיתחה, כן? כל מיני, לזה אפשר לקחת לכל מיני מקומות. אתה דיברת על השגחה, אולי יראת שמיים, אולי... וכן הלאה, זאת אומרת, זה באמת יותר עניין של מודעות, נכון? זה עניין של מודעות, לא כל כך עניין של התבוננות, כאילו, לדעת, זה לא עניין של לדעת משהו, אלא יותר עניין של מודעות למשהו, נכון? אתם מבינים מה שאני אומר? כאילו, להיות מודע לאיזה דברים. כן? כן. כן, אבל אצל הרמב״ם ההתבוננות היא באלוקים, בקדוש ברוך הוא עצמו, באלוקים, וכאן זה התבוננות בתורה שלו, בחוכמה שלו, שזה כאילו אתה הולך על משהו שהוא יותר נגיש, כי התבונן בו זה... כן. עכשיו, כמו שאתם יודעים, יש לנו גם דרכים אחרות, כמו נגיד חב"ד, כן, שמדברים איתנו על... יש התבוננויות חסידיות, יש דבר שנקרא התבוננות. התבוננות זה סוג של התבוננות, לא לימוד כמו הרמב״ם, אלא להסתכל על איזה מושג מסוים ולנסות להבין אותו, כמו שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, או הקדוש ברוך הוא ממלא וסובב כל עלמין, או לית אתר פנוי מיני, או להתבונן באותיות ולראות את האותיות כאינסוף, או משהו, יש כל מיני דרכים כאלה של התבוננות, שזה לא מחשבה עיונית כמו פיתוח איזו מודעות כזאת לנוכחות האלוקית. זהו, אז אנחנו עכשיו באחת הדרכים, שזה הרמב״ם, שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי היא נותנת לנו איזה, היא מעניקה לנו איזה קו מסוים בתוך כל הדברים האלה, והיא גם בעלת השפעה עצומה. כן, זה בעלת השפעה עצומה, צריך להבין שהעבודה שהרמב״ם עשה, זה לא השפיע רק על איזה חבורת פילוסופים יבשים, אני לא יודע, שיושבים באיזה בית מדרש, כן? שלא לדבר על זה שהם לא יבשים, כי הנושא של היחס שלהם לקדוש ברוך הוא בליבם ונפשם, אלא זה משפיע השפעה מכרעת על כל החברה שלנו, על כל התפיסה הדתית שלנו, התפיסה היהודית, בכל מיני וריאציות זה חודר, זה יכול לחדור דרך הזוהר, יכול, כי אנחנו יודעים שהזוהר ו... הוא כאילו הוא מודע לדברים פילוסופיים, זאת אומרת, לא כל הזמן יש לך קטעים בזוהר שהם כאילו יש כל הזמן, אתה רואה רעיונות פילוסופיים שנמצאים שם, או אני יודע למשל ביטוי שמופיע בבתח אליהו, כן? לית מחשבה תפיסה בה. מה זה לית מחשבה תפיסה בה? מאיפה זה בא פתאום? ביטוי מאוד מזוכח, מאוד, נכון? שום מחשבה לא יכולה לתפוס בך. זה אמירות של רמב״ם, היום הם יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד, זה באמת משפט חזק מאוד, וכן הלאה וכן הלאה. אז לכן אנחנו פה לומדים משהו שהוא מאוד תשתיתי. ובכן, בואו ניכנס לפרק נון, נקרא כמה שורות, מה שנספיק, ונראה. ובכן, דעתה מעיין במאמרי זה, כי הדעה אינו עניין הנאמר בפה, אלא עניין שיצטייר בנפש כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר. עכשיו, הניסוח הזה שיש לנו כאן לפנינו, הוא ניסוח שהיה לה ויכוחים מאוד מאוד גדולים. והתרגומים הם שונים פה. יש כאלה שאמרו כי האמונה ובדעה, מה זה הצטייר ומה זה מאמתים אותו. על המשפט הזה, המשפט הזה נשתברו הרבה מאוד מאוד קולמוסים. אז בואו נראה אותו קודם כל בצורה פשוטה שלו. זאת אומרת כך, דע אתה מעיין במאמרי זה, כי הדעה, בואו נפרש בצורה פשוטה, כאילו אנחנו קוראים בצורה פשוט, כאילו ראשונית, דעה, בואו ניקח את זה כמו ידיעה, ניקח את זה כמו ידיעה, אינו עניין הנאמר בפה. את זה אנחנו נסכים לגמרי. זאת אומרת, אנחנו מסכימים שמילים לא מבטאות ידע. נכון? הרי מורה תמיד שואל את עצמו, האם הצלחתי להעביר את הידע לתלמידים שלי? אז הוא אומר, איך אני ידע? תבחן אותם. עכשיו בא לך תלמיד, זורק לך את כל התשובות. אתה שואל את עצמך, מה הוא? הוא סתם משנן. הוא שינן את התשובות. אין לך שום מושג מה הוא אומר. הוא פשוט אחד שידע לשנן כזה. אני שואל אותו, מה זה? צ'יק, זה, זה, זה. אני אומר, בוא'נה, אתה אומר את הדברים בפה. עכשיו, זו שאלה גדולה. איך אתה מברר? שהוא לא סתם טוגי.
שאלות הבנה.
או? צריך לשאול אותו שאלות הבנה. צריך לשאול אותו שאלות לא פשוטות. אבל ברור לכולנו, שאם יתברר שהבן אדם פשוט יודע להגיד מילים, זה שום דבר. אז בואו נוריד את הקטע של הפה. זאת אומרת, דיבורים, הם לא אומרים כלום. עכשיו, לרמב"ם זה נורא חשוב. כי בהמשך הפרק הוא רוצה לומר שהרבה אנשים אומרים כל מיני מילים במשפטים שאין להם שום כיסוי. מה זאת אומרת? אי אפשר לחשוב אותם. למשל, האחד הוא שלושה והשלושה הם אחד. אני חושב שאני מדבר על הנוצרים, כן. הוא אומר, מה המשמעות של משפט כזה? מישהו יכול לתת לי כיסוי מחשבתי למשפט כזה? מה זה? זה מילים באלמה.
קלישאות.
זה מילים באלמה. זה מילים, זה סיסמה, אין לזה שום משמעות. אז לכן הוא אומר, בוא נסכים שקודם כל דיבור הוא לא. אוקיי, אז מה כן? הוא אומר, אל העניין שיצטייר בנפש, קודם כל צריך שיהיה מצויר בנפש. זאת אומרת, זה מושג שיש לי איזה ציור עליו. אני יודע לצייר אותו. למשל, אני שואל אותך, חללית. מה זה חללית? אז אני צריך שיש לך ציור בראש של חללית. יש ציור, יש לך איזה ציור, יש לך איזה
הבנה מסוימת.
הבנה מסוימת. עכשיו, חללית זה משהו לגמרי דמיוני, זאת אומרת, זה ציור, אתה ממש רואה בעיניים חללית. אבל אני יכול לשאול אותך על דברים קצת יותר מורכבים, ויש לך איזה ציור על העניין. עכשיו אני שואל אותך פרחים. פרח. יש לך איזה ציור על המגלל במושג פרח. לא ציור במובן דמיוני שאתה מצייר לך פרח, אלא זה אומר לך משהו. זה דבר שהוא מושג שהוא מובן לך, שהוא בר משמעות. וכאן אנחנו נכנסים לתנאי מאוד מעניין. כן, כל העניין הוא צריך להצטייר בנפש. זאת אומרת, יש לו איזה מובן, יש לו איזה פשר, כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר. מה זה מאמתים אותו?
נגיד עכשיו שלשוקולד יש שוקולד, הוא מוריד אותם בשוקולד ואז יהיה איתה שהוא מדלוק. אז זה לא איתה, אז זה מה איתה ההפך.
עוד פעם, עוד פעם.
אני פרוד לקראת דוגמה מאוד פשוטה. עכשיו אתה ששוקולד יש את המריד.
אוקיי.
למה אתה שוקולד? יהיה איתה שהוא מריד. לדוגמה.
רגע, הוא מריד, נו, אז מה?
אז זה יתאמת לך שהוא באמת מריד.
אוקיי, אז אם כן ידיעה מה זה? זאת ידיעה, זאת אומרת כך, כל מה יש לי איזה ציור, אני אומר שוקולד הוא מריר, מה זה יתאמת? הוכחתי את זה. בסדר? הוכחתי את זה מריר. עכשיו תראו, זאת פרשנות ראשונה למשפט הזה.
אז מה המעמד של ידיעה שקרית?
לא ידיעה? רגע, אוקיי. לא ידיעה. אז לא ידיעה. נגדיר לא ידיעה. לא ידיעה. עכשיו מה זה נקרא ידיעה? אם כן בואו נגיד את התנאים של ידיעה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיציעו, כך הוא אומר, כבר שיש לזה איזה מובן, וב' שהבן אדם, זה הוכח לו, יש לו הוכחה. זה הדבר. אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה, נגיד שאני שואל אותך, האם אתה יודע את משפט פיתגורס? אתה אומר, בטח, תגיד משפט פיתגורס. אתה אומר, ריבוע יתר שווה לריבוע שתי הצלעות. אוקיי, תוכיח. אני לא יודע. טוב, אתה לא יודע את משפט פיתגורס. נכון, אתה לא יודע.
לא, אתה יכול...
אתה לא יודע.
אבל הוא כן אמת.
רגע. עכשיו, אנחנו לא שואלים אם זה אמת. אני שואל אתכם, אתה יודע.
אתה בעצמך צריך להוכיח את זה.
ודאי.
אם יקרה של אדם שהוכיח את זה, אבל עכשיו הוא לא יודע להוכיח.
אוקיי. אז יכול להיות שהוא שכח. לא, אז הוא שכח. אוקיי, אז זאת שאלה לא פשוטה. זאת שאלה, נכון, יכול להיות. אם הוא שכח, הוא לא יודע. אני לא יודע. זאת שאלה, צריך לחשוב אותה. נגיד שאני ידעתי, אין ספק שאני פעם ידעתי את הרחבים של פיתגורס. אי שם, לא מסובך? אוקיי, אז אחרי זה תוכח לנו בסוף השיעור. אז עכשיו ברגע זה אני לא יודע, אין לי תוכחה בראש. אני מניח שבכמה צעדים אתה יכול להוכיח את זה, זה לא, באמת לא חייב להיות כל מסובך, אבל אני מניח שיש משפטים הרבה יותר מסובכים להוכיח, ואני פעם ידעתי אותם. וזה משפט שכולם יודעים אותו, ומעטים יודעים תוך שנייה לשלוף את... תראה, אני מניח שפעולת הזכרות אנחנו נדע. זה על הגבול של הידיעה, וזאת שאלה גדולה, האם זה נקרא שאני יודע. אבל בוא נגיד, ידיעה טובה של תלמיד שנמצא בתיכון ולומד גיאומטריה, המורה, הוא יגיד, הכיתה יודעת משפט ולא, אז אם היא יודעת להוכיח אותו, אבל אם היא יודעת רק להגיד אותו, למרות שהמשפט הוא נכון, זה לא מספיק, כי צריך גם את העניין של הידיעה. איך תיקרא? עכשיו בוא נתאר לעצמנו שמורה נכנס לכיתה, והוא צריך בשביל איזו הוכחה מסוימת את משפט פיתגורס, ועוד לא למד, עוד לא למדו אותו. והוא אומר לכיתה, תשמעו, יש משפט שנקרא משפט פיתגורס, אני חייב, לא יכול, עכשיו לא יכול להוכיח לכם אותו, אבל תאמינו לי שיש משפט כזה. אוקיי? הוא אומר, בסדר, הבורא, אתה בחור טוב, אנחנו מאמינים לך. ועכשיו הוא מוכיח בעזרת זה איזה משפט אחר. מה נקרא מצבם עכשיו ביחס למשפט פיתגורס? אז אנחנו נגיד, הם מאמינים במשפט פיתגורס. כי אמרו להם, והם בטוחים שזה נכון. כי אמרו להם, אדם אמין, וכולי, וזה. אבל מה? הם לא יודעים את ההוכחה. אז הם מאמינים. מתי הם יהפכו להיות ליודעים את משפט פיתגורס? כשבשיעור הבא הוא יוכר במשפט פיתגורס. לפי זה בוא נגיד על הקדוש ברוך הוא. אם בא לך מישהו אומר, יש אלוקים בשמיים. אתה אומר, תוכיח לי. תשמע, אני לא יכול להוכיח לך עכשיו, זה סיפור גדול. אבל תמיד, אז אתה מאמין. פעם אנחנו יושבים ביחד, אתה אומר לי, טוב, תוכיח. הוא יושב, עושים לך את ההוכחה, אתה לומד כמה פרקים פה, כמה פרקים שם. לפי הרמב״ם זה לא יותר מדי מסובך להגיע להוכחת מציאות אלוקים. למציאותו, כן, לדעת שיש אלוקים. זה דבר לא מסובך מדי. כן? צריך לדעת אפילו, צריך לדעת פילוסופיה, צריך לדעת זה, צריך לדעת הקדמות מסוימות וכו', אבל אדם משכיל שישב ולמד, משקיע, יכול להגיע להוכחת, יש כמה הוכחות למציאות אלוקים, שהן הוכחות לפי הרמב״ם, הוכחות ניצחות בדיוק כמו הוכחה למשפט פיתגורס. זאת אומרת, הן לא פחות חזקות. יותר חזק. כן? לכן הרמב״ם חושב שאנשים שלא מאמינים באלוקים הם פשוט בורים. לא, הם טיפשים, הם בורים. פשוט לא למדו. כמו שאדם לא מאמין במשפט פיתגורס, הוא לא מקבל. מה אני אעשה? לך בית ספר, תלמד ותפתח ספר, תדע. כלומר, ככה הרמב״ם מתייחס לזה. אז פה שאתם יודעים, מבחינה היסטורית, מה שקרה בפרט תולדות הפילוסופיה, שהפילוסופיה עברה כמה שלבים ובהם ערערו על העניין הזה של ההוכחות למציאות אלוקים בגלל כל מיני סיבות, כן? ערערו יותר על התבונה ועל השכל ומה זה הוכחה, ועל ידי זה לא כל כך ערערו על ההוכחות למציאות אלוקים כמו ערערו על השכל שיכול בכלל להוכיח משהו. זאת הייתה הבעיה. אז בכל אופן, אז רבב, זה המושגים שלו, ובזה אני צריך לסיים, כן? אמונה זה כל, אתה מחזיק בעמדה שעדיין אין לך הוכחה. ידיעה זה כאשר אתה, יש לך הוכחה לדבר הזה, ואז אתה הפך להיות יודע. זה תזכרו, תאמינו בזה, פסח.